פרק למד ג' בפסוק ג' מי מתנדב לקרוא? טוב, מאחר והביאו לי ספר סוף סוף אז אני יכול לקרוא בעצמי. פסוק ג' אף חובב עמים כל קדושיו בידיך והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. פסוק ג' ניתן לשתי פרשנויות שונות, ובית המפרשים מתלבטים כיצד לפרש. פסוק ד' אין בו שום ספק. אז אני אסביר. פסוק ד' מדבר על עם ישראל, נכון? תורה ציווה לנו. לנו זה עם ישראל. ואילו הפסוק הקודם, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, קדושיו של מי? כן? זה לא ברור. זה יכול להיות שזה מדבר על עם ישראל, יכול להיות שזה מדבר על האומות. וזאת בעקבות פסוק ב', זה פסוק ב', ראינו, השם מסיני בא בעברית, וזרח מסעיר למו בלטינית, הופיע מהר פרן בערבית, ואתה מרבות קודש בארמית, מימינו אש דת למו, אם כן התורה ניתנה בשפות שונות, ויש להם כן נגיעה עבור העמים כולם, ואז נשאלת השאלה מה ההבדל בין תורת ישראל לבין תורת משה. אז יש פה שני אופנים. יש מי שפרש, אף, כלומר אף על פי, שהוא חובב עמים, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל הבריאה, את כל בניו. בכל זאת, כל קדושיו בידיך זה עם ישראל, שהם קדושים במיוחד, והם תוקו לרגליך, הם מגיעים להיות תחת ציליך, יישא מדברותיך, ואילו עמים הם לא מקיימים את מצוותיו, אינם מתכנסים תחת רגליו וכו'. זה אפשרות אחת. אפשר להגיד לא, כל קדושיו בידיך זה קדושי העמים, האנשים הקדושים שבעמים. והאנשים הקדושים שבעמים הם תוקו לרגליך, יישם מדבר זוכה. ועם כל זה תורה ציווה לנו משה. בסדר? כלומר, מה שלא יהיה, פסוק ג' מהווה כמין מעבר בין פסוק ב' המאוד מאוד קוסמופוליטי, הייתי אומר, לבין פסוק ד' שהוא מאוד ישראלי פרטיקולריסטי. אבל אם כך נשאלת השאלה, במה מתייחדת התורה בישראל לעומת התורה אצל אומות העולם? מאחר והתורה ניתנה דווקא לנו, תורה ציווה לנו, משה, ממילא כדי להבין אותה צריך להיות ישראל. כלומר, אם מישהו מדבר עם חברו, אם כוונתו לדבר עם חברו, כדי להבין את דברי האומר, צריך להבין מי הוא חברו. זה חלק מהבנת הנאמר. אז אם אני לא יודע מי הם ישראל, אינני יכול לדעת למה מתכוון הכתוב, כשהוא אומר משהו. אבל אם אני יודע מי הם ישראל, מי הזהות הישראלית, אז יש סיכוי גם שאני אבין את כוונת התורה. תודה רבה. כן, תורה ציווה לנו משה, למה הוא ציווה לנו? מורשה קהילת יעקב. יש פה כמה אופנים להבין, אני אביא לכם את דבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר פרי צדיק על התורה, מסביר, הכוח שיש למשה לצוות לנו תורה, את זה הוא נתן במורשה לקהילת יעקב. מובן מה שאני אומר? תורה ציווה לנו משה, משה יכול לתת תורה. אבל אחרי שמשה מת, מה עושים? ממשיכים לתת תורה. מי ממשיך לתת תורה? ישראל. זה במורשה לקהילת יעקב שניתן הכוח שיש למשה לצוות תורה. וזה דבר ייחודי לאומה הישראלית, לעומת שאר הגויים. כל שאר הגויים, כשהם לומדים את התורה שלנו, הם משתדלים להבין מה אמר הכתוב בשעה שזה ניתן. הם עוסקים במה שנקרא ארכיאולוגיה רוחנית. כן? כשמשה אמר את המילים האלה, למה הוא התכוון? זה אומנם חשוב מאוד, אבל חשוב לא פחות, מה עם ישראל עושה מדברי משה, מה שנקרא התורה שבעל פה, או כפי הביטוי שהיה מקובל אצל יהודי טוניסיה, ככה אמרו לי, שהיו אומרים, תאורה פיידקום יהוד, התורה בידכם יהודים. כלומר, אתם עושים ממנה מה שאתם רוצים. בסופו של דבר, זה התורה שלנו, אז אנחנו מעצבים אותה לפי הצרכים שלנו, עד כדי הטעות הרפורמית שחושבת שכיוון שהתורה היא בידי ישראל, אז הם יכולים ממש לעשות כל מה שרוצים, ויש לזה כמובן גבולות. עד כאן ברור? כן. כן, מורשה זה מלשון ירושה, כן. נכון. 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 מה? לא הבנתי את השאלה. כן. אתה צודק. משה עלה השמיימה, ואז אתה אומר, אוטומטית התורה היא שלנו. זה אני מסכים איתך. לכן, לא על זה נאמר מורשה. אלא המורשה לא נאמרת על המילה תורה, אלא מורשה זה נאמר על ציווה לנו. היכולת לצוות לנו תורה, את זה קיבלנו בירושה. הבנת את החידוש? כן, יפה. למה לא כל כך פשוט? זה דבר מאוד יפה. לא, אבל למשל, הדבר מקובל, כן? שחכמי ישראל, יש להם סמכות להגיד מהו דבר השם. יש לך נגיד מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי דין מסוים, האם הוא מן התורה או מדרבנן. נגיד, נחלקים. אחד אומר, זה איסור דאורייתא, השני אומר, לא, מה פתאום, זה רק איסור דרבנן. לפי איך שאנחנו נכריע את ההלכה, ייקבע עד היכן מגיע דבר השם ועד היכן לא. נכון? זאת אומרת, חכמים יחליטו מה השם אומר. בסדר? זה מדהים, נכון? זאת אומרת, הכוח הזה שיש למשה לצוות לנו תורה, הכוח הזה עבר במורשה לקהילת יעקב. וזה בהחלט חידוש. כן, מה אתה אומר?
איך בן אדם פרטי יכול לשמוע פרשנות מסוימת ולהחליט?
איך יודעים כיצד פרשנות עוברת גבול וכיצד היא לא עוברת? על פי התורה שבכתב ושבעל פה. נגיד, אתה כאדם יחיד יכול לטעות, גם אני כאדם יחיד יכול לטעות, אבל כללות חכמי ישראל לא טועה. זה הכוונה, כלומר, ריבונו של עולם לא ייטוש השם את עמו. אני אגיד אפילו יותר מזה, אם כללות חכמי ישראל טועים, אז זה בסדר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכיל את שמו דרך הטעויות של בני ישראל, אז הטעויות של בני ישראל גם לזה יש תפקיד. כן, בבקשה. אני חוזר על שאלתך העמוקה. אתה אומר שאינך מבין את הקושי שהועלה כאן בדבר הייחוס של המילה מורשה למילה תורה. כי הרי אתה אומר, אם זה לא היה כתוב, לא היינו יודעים. התשובה היא שכן היינו יודעים, ואני אסביר לך גם למה. כי ברגע שניתנה התורה, והתורה ניתנה לישראל, אז זה ברור שזה מחייב, וזה ניתן לכל הדורות כולם, אז זה ברור שזה מחייב את כל הדורות כולם, גם אם לא יהיה כתוב מורשה. למה? בכל מקומות, בהרבה מקומות בתורה נאמר לדורותיכם, חוקת עולם. כלומר, אנחנו לא צריכים דווקא את הפסוק הזה. החידוש כאן זה שיש איזו תכונה שהייתה למשה, שכל זמן שהוא היה חי, היא הייתה אצלו ולא אצלנו, ועכשיו היא עברה אלינו. מהי התכונה של משה? שהוא מסוגל לצוות תורה. תורה ציווה לנו. כן. נכון, הוא איש האלוהים, אז מה? כן. כאילו, למה לא כתוב תורה ציווה לנו השם?
כן,
על ידי משה.
כן.
כן, ברור. עד רבה, כלומר, משה יש לו מה שנקרא אספקלריה המהירה. זאת אומרת, מה זה אספקלריה המהירה? אחד התכונות זה שדעתו כדעת המקום. ולכן הוא יכול גם לצוות לכל הדורות. כן? זאת אומרת, איך משה ידע אם ההבנה שלו במצווה היא הבנה נכונה או לא? אם הוא הרגיש טוב עם זה או לא? הרגיש טוב עם זה, זה סימן שזה בסדר. לא הרגיש טוב, ידע שזה לא בסדר. יש קושיה. כן? כיוונה דעתו של משה לדעת המקום. ולכן דווקא מכוח זה, הוא יכול לראש את זה לקהילת יעקב. כן, תורה ציווה לנו, מה? כן. קהילת יעקב, ולא עדה, כן. עדה זה אליטיסטי, זה האליטה, החבר'ה של מעלה. הרבנים, הדיינים, השופטים, ראשי העם, זה נקרא עדה. הקהל את כל העדה. אבל יש כל קהל עדת ישראל, הקהל זה כבר מקיף את כולם. קהילת יעקב משון שנקהלים, כולם באים. וזה בדיוק העניין, שהתורה שייכת לה, היא עבור כולם. לכן נאמר במסכת סנהדרין, כל המונע הלכה מתלמידו, הוא לא רוצה ללמד אותו. כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר, תורה ציווה לנו, מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל, מששת ימי בראשית. לכן הרב לא יכול להגיד, אני למדתי, אני לא אלמד אותך. כי אני יודע, אתה לא תדע. מה פתאום, זה לא שלו? לכן הוא חייב ללמד. ולכן כתוב שמי שלא מלמד, את חברו, מסרב לבן את חברו, אפילו העוברים שבמעי אימם מקללים אותו. למה העוברים מקללים אותו? כי הם הדורות הבאים. הם הדורות הבאים, אז אתה מונע מאיתנו. כן? וכתוב, מנקבים אותו ככברה. כן? עושים לו חורים. תח, תח, תח. למה עושים לו חורים? כדי שהתורה תצא. כן? וזה מה שאומר, אמר הבעיה, כי אוכלה דקצרי. כמו הכלי הזה שנקרא אוכלה דקצרי. אוכלה דקצרי זה כלי שבו משתמשים הכובסים כדי להרטיב את הכביסה בכמה טיפות, כן? או המגהצים. פעם היו עושים דבר כזה, היום יש עם קיטור, לא יודע אם אתם זוכרים פעם, אצל הסבתא תשאלו, היה איזה כלי כזה עם כל מיני חורים, והיו משפריצים קצת מים, נכון? אז מה? מזלף כזה. כן, אז זה מלא בחורים. אז הגמרא אומרת שמי שלא רוצה ללמד, אז עושים לו חורים כמו האוכלה דקצרי, כמו הכלי הזה. מה זה אומר? זה אומר שלא רק שהתורה תעבור, זה גם ינקה אותו. כן. עכשיו נשאלת השאלה, למה שאדם לא ירצה ללמד את חברו? זה. אין לו זמן סיפור אחר. מונע הלכה מתלמידו, זה כמובן שהוא מסרב. יש לו החלטה שאת התלמיד הזה אני לא אלמד. ואז נשאלת השאלה, זה המערשה שמה שואל את זה. למה שאדם לא ירצה ללמד את חברו? אם מדובר בתלמיד הגון, אין שום סיבה שהוא לא ירצה. אם מדובר בתלמיד שאינו הגון, אז הוא צודק. תלמיד שאינו הגון, אין מכניסים לבית המדרש. אז באיזה מקרה זה יכול להיות בכלל? אז המערשה אומר, מדובר במקרה של ספק. הגון, לא הגון, יש ספק. אז במקרה של ספק אם הגון או לא, צריך ללמד. זה הכוונה. כלומר, לדון לכף זכות, כי מכיוון שזאת המורשה שלו, זאת הירושה מנחלת אבותיו, אז אי אפשר למנוע את זה על יסוד של ספק. כן? טוב. אז זה מה שנאמר כאן. מה? לא, הכוונה היא ככה. אני וחבר שלי, שנינו רוצים ללמוד אצלך. ואתה אומר, אתה כן, אתה לא. אבל שנינו בסדר, מה הבעיה? הרי יש לך זמן בשביל האחד, למה שלא יהיה לך גם בשביל השני? כן? זה הכוונה. מה? לאותו אחד, לא, הם רוצים ללמוד ביחד. שניים רוצים ללמוד אצלך ביחד. ואתה אומר, אותך אני אלמד, אותך אני לא אלמד. למה? ככה. אתה לא נראה לי, אתה לא הטיפוס שלי. מה? אתה לא מאנש. אז זה נאמר, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. הוא לא נכנס ללמוד תורה. נו, אז הגמרא אומר שזה לא היה בסדר. נכון. אין דבר כזה שאדם לא ילמד בגלל שאין לו כסף. אין דבר כזה. אלא מה? זה נכון שיש עלות של ארוחת הצהריים של הפנימיה, שזה לא לימוד תורה. ויש עלות של החשמל והמים, שזה גם לא לימוד תורה. אז על זה צריך לשלם. אז בסדר, צריך למצוא פתרון. כן? כלל גדול במכון מאיר, כשמישהו אין לו כסף לשלם, מוצאים לו פתרון, נכון? טוב. תורה ציווה לנו, אגב, איך היו משלמים שכר לימוד, למשל בימי אברהם אבינו? איך אדם שבא ללמוד אצל אברהם אבינו היה משלם את שכר הלימוד? הרי זה עלות, נכון? צריך לאכול אצל אברהם אבינו, צריך לישון אצל אברהם אבינו. מה?
מברך.
הם היו עבדים שלו. הנפש אשר עשו בחרן. בשביל מה אנשים נמכרו לעבדים לאברהם אבינו, תגיד? זה השכר לימוד שלהם. כלומר, זה תלמידיו בעצם, אפשר לומר. כן? זה הדרך שפעם היו משלמים שכר לימוד. יש פה שתי שאלות. יישר כוח על תרגום הביטוי התורה בידכם יהודים. הוריי יוצאי טוניס, ושמעתי זאת רבות מהם. כן, תורה, תורה פיידקום יהוד. כן? זה נותן כוח רב לפרשנות, ועלול לסכן את ההלכה. מצד שני, עושה את היהדות רכה ועממית יותר. יפה. שלום, אם כן, מה ההבדל בין ירושת התורה לבין ירושת הארץ? תודה. זה תורה וזה ארץ, אבל שניהם ירושה. ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. על מה זה נאמר? על ארץ ישראל, נכון? והביתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. אני השם. אז כשם שתורה במורשה, גם ארץ ישראל במורשה, יוצא לפי זה שאי אפשר לגרש יהודי מנחלת אבותיו, מאותה סיבה. כן, זו הסיבה שהתוספות סברו שאין דינה דמלכות הדינה בארץ ישראל. כי הרי מה היסוד של דינה דמלכות הדינה? מדוע הדין של המלך הוא דין? כי המלך יכול לגרש אותי מארצו. אז אם יש לו יכולת לגרש אותי מארצו, מן הדין, אז כל וחומר שיש לו זכות לקחת את ממוני. אז זה היסוד של דינה דמלכות הדינה. אז הרן מביא בשם התוספות שבארץ ישראל הדבר הזה לא נאמר. מדוע? כי השייכות שלי אל הארץ היא לא תלויה במלך. זה נחלת אבותיי, מימי יהושע בן נון, זה האזור הזה, החלק הזה, חתיכת אדמה הזאת שלי, ולכן אין פה דינה דמלכות הדינה. אמנם יש כאלה שלקחו את זה למחוזות מעבר לסביר, שאז לפי זה לא צריך לשלם מס הכנסה ועוד כל מיני קשקושים כאלה, זה ודאי לא נכון. גם בארץ ישראל צריך לשלם מס הכנסה, משום דינה דמלכות הדינה, אבל זה אומר שהמלך לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. כן, בניגוד למלך בחוץ לארץ, שלפי ההלכה הוא יכול לעשות פחות או יותר כל מה שהוא רוצה בממון של האזרחים. טוב, אז איפה היינו? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. הביטוי ציווה לנו, צריך להבין מה פירוש ציווה לנו. יש, אצל הנציב מוולוז'ין, יש לו הבנה שיטתית של הביטוי כאשר ציווה השם את משה. הוא הדבר אשר ציווה השם. בכל מקום בחומש שכתוב כאשר ציווה השם או כאשר ציווה השם את משה, מפרש הנציב מוולוז'ין שזה על פי תורה שבעל פה. מה זה אומר? שיש הבדל באותה מצווה בין הכתוב בתורה שבכתב לבין איך שמוציאים את המצווה הזאת לפועל בתורה שבעל פה. וזה בעצם מחזק את דבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין שהבאנו, שתורה ציווה לנו, היכולת של התורה שבעל פה, את זה מסר לנו משה במורשה קהילת יעקב. יש מדרשים שאומרים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, באים גויים ומניחים תפילין ולובשים ציציות ואומרים, אף אנו ישראל. ככה הביטוי. ואז במדרש תנחומא נשאלת השאלה, איך נדע אם הם צודקים או לא? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמסתורין שלי בידו הוא ישראל. מה זה מסתורין שלי בידו? תורה שבעל פה. אגב, לאחרונה פגשתי כמה גויים שבאמת שומרים חלק מן המצוות ומאמינים בישו, והם אומרים, מדוע שאנחנו לא נהיה ישראל בעצם? מדוע אתם היהודים חושבים שאתם יותר מאיתנו? הרי אנחנו גם כן ישראל. ממש מה שכתוב בגמרא. הנה, מצאתי אנשים כאלה. כן. ומה שהם מאוד, מה שמאוד מפריע להם, הם אומרים את זה. המסורת הרבנית, זה מאוד מפריע להם. לא רוצים רבנות. כן, אז זה מה שכתוב כאן. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ויהי, עכשיו, פסוק ד' מדבר על התורה. פסוק ה' על מה מדבר? על המלכות. ויהי בישורון מלך. להתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. עכשיו, זה מאוד לא ברור מה שכתוב כאן. מי זה המלך? ויהי בישורון מלך. אפשר להבין את המילה ויהי בשני אופנים. ויהי בתור ציון של זמן, למשל, ויהי בימי אחשוורוש. ויהי ערב, כן? ויהי. ואז ויהי בישורון, מה קרה בישורון? נהיה מלך. או ויהי משה, תורה ציווה לנו משה, מורשה כתובה, ויהי משה בישורון מלך. זה אפשרות אחת. או הקדוש ברוך הוא, כן? ויהי הקדוש ברוך הוא מלך בישורון. על כל פנים, בין כך ובין כך, מה המשמעות של הפסוק הזה? כלומר, מה הפסוק הזה רוצה לומר? שהמלכות היא תלויה ברצון העם. בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, אז יש בישורון מלך. יהיה המלך אשר יהיה, או הקדוש ברוך הוא, או משה, או כל מישהו אחר. כן? כלומר, המלך הוא תולדה של ההתאספות של העם. זה תולדה של מה שנאמר בפסוק הקודם. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אז אם התורה היא שלנו, אם התורה שלנו, אז ממילא גם המלכות היא שלנו. אנחנו קובעים מי הוא המלך ומי לא. כלומר, המשטר המלוכני דומה ביסודו למשטר הדמוקרטי. למרות שזה לא בדיוק אותו הדבר. אבל כשם שבמשטר הדמוקרטי השלטון הוא בידי העם, כך גם במלכות. אין מלך בלא עם. אם העם לא חפץ במלך, אז המלך איננו מלך. זאת אומרת שיש פה שני ממדים. אחד תורני והשני לאומי. מה?
זה אמנה חברתית.
אמנה חברתית, כן. זה מושג של רוסו. כן. יפה. אילו חלילה הקדוש ברוך הוא לא היה מבטיח להוריש לנו את ארץ ישראל. האם הייתה לנו היום זכות על ארץ ישראל או לא? אני לא בדיוק מבין את השאלה. כלומר, השואל שואל אם הוא לא היה מבטיח להוריש לנו את הארץ. לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא קרא, יש ברית ויש ההבטחה להוריש. הקדוש ברוך הוא קרא ברית עם אבותינו, עם אברהם, יצחק ויעקב, לתת לנו את הארץ. אחר כך יש הבטחה נוספת, שהוא גם מוריש לנו אותה. כלומר, שהוא נותן לנו כוח לכבוש. אז אם הקדוש ברוך הוא לא היה מבטיח לנו להוריש לנו את הארץ, אז הוא לא היה עוזר לנו לכבוש, אבל זכות הייתה לנו. אבל אז היה אסור לנו אולי לנסות לקחת אותה בכוח. היינו צריכים לחכות שזה יבוא מן השמיים. ומאחר והקדוש ברוך הוא אמר לנו לרשת את הארץ, מסר בידינו את יכולת ההורשה, אז יש לנו גם חובה לכבוש. כן.
למה כתוב בישורון? למה ויהי בישראל מלך? מה, יש משמעות
בישורון? אתה שואל מדוע כתוב ויהי בישורון מלך ולא ויהי בישראל מלך? אתה שואל אם יש לזה משמעות. התשובה היא אין לזה משמעות. סתם ככה כתוב, שתעמם. אז במקום לכתוב ישראל, כתב ישורון. אמר, הנה, נשאר לי קצת דיו, מה עושים? מה?
ויהי זה תמיד לשון צער.
ויהי זה לשון צער, נכון.
בדרך כלל, מה פה הצער?
מה הצער? תגיד אתה.
שמה? על הצער שהקדוש ברוך הוא זה לא צער.
אנחנו
צריכים לשמוח
שהקדוש ברוך
הוא מלך שלנו.
אם לא
יצא.
כל מלך יש בזה כפייה.
אתה רוצה בו.
אבל זה כפייה, מסוימת.
סותר.
גם הקדוש ברוך הוא נקרא אבינו, מלכנו. אבינו מצד החסד, מלכנו מצד הדין. נכון? כל מידת דין יש בה צער מסוים. כן, עכשיו לגבי השאלה שלך. כן, האמיתי ששאלת שתי שאלות. השאלה השנייה הייתה האם יש לזה משמעות, אז התשובה היא לא, אין לזה משמעות. עכשיו לגבי השאלה הראשונה שלך, למה כתוב בישורון, אז על זה אני אענה, זאת השם. ישורון זה להבדיל מישראל, כן? הרי מה ההבדל בין ישראל לבין יעקב בדרך כלל? שיעקב מבטא את הזהות הדתית, נכון? וישראל את הזהות הלאומית, נכון? אז מה יותר רחב? לאומי או דתי?
לאומי.
לאומי, כי דתי זה של הפרט. לאומי זה של הכלל. מה יותר גדול מלאומי?
אוניברסלי.
אז ויהי בישורון מלך, ישורון זה עם ישראל כשהוא ממלא פונקציה אוניברסלית. כשהוא בעל תפקיד כלפי כל האנושות כולה, אז הוא נקרא ישורון. ולכן השם הזה מופיע רק בסוף התורה בשלושה מקומות. אחד בפרשת האזינו, ושניים בפרשת וזאת הברכה. נכון? אז מתוך השלושה אנחנו הגענו כאן אל השני. מקום טוב, באמצע. כן, והיא בישורון מלך. בהתאסף, אז ישורון זה מי שפונה אל האנושות. מתוך כך, מתוך שהסברנו שיש לי ישורון פירוש, יוצא שזה לא, זה כבר לא מקרה. אז זה סותר את התשובה הראשונה שלי, שאין משמעות לזה שכתוב ישורון. בלבלתי אותך לגמרי? למה? לא, אני אסביר לך. אתה שואל מדוע אמרתי בהתחלה שאין משמעות לזה? זאת השאלה. זה היה על דרך הציניות. כלומר, מאחר ואדם שואל על מילה בתורה, האם זה במקרה שהיא כתובה או לא, הרי כל אחד יודע שזה לא סתם שהמילים בתורה כתובות. ולכן לא הייתה לי ברירה, אלא על דרך הציניות לענות שאכן אין לזה משמעות. אבל כוונתי האמיתית היא שיש לזה משמעות. עכשיו זה יותר ברור.
משמעות
ציונית. טוב. אז עכשיו אתה פחות מבולבל, נכון? טוב, בסדר. עכשיו, מתוך כך, זה אומר שיש מקום לדבר על כל אחד מהשבטים, נכון? והיא בישורון מלך, והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. אז צריך לברר מהם שבטי ישראל, ומתוך כך הברכות. מזכיר לנו מה שמסופר בחז"ל על הברכות של יעקב, שכאשר התאספו בניו מסביבו, אז הם אמרו לו, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, והוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, גם שם יש תורה, שזה הפסוק, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ומיד אחר כך מלכות, ברוך שם כבוד מלכותו. אז באותה דרך שנהג יעקב, כך נוהג משה. אי אפשר לדבר על דבר השם השלם, בלי להרכיב את שתי הרכבות. האחת שהיא ממעלה למטה, תורה, והשנייה שהיא ממטה למעלה, מלכות. בסדר? תורה ומלכות, אז יש שלימות דבר השם. על זה נאמר, וזאת הברכה. מה זה ו? זה התורה, נכון? זאת, מה זה? המלכות. וזאת, תורה ומלכות. הברכה אשר בירך משה. מובן?
הוא בירך אותם
באחדות של תורה ומלכות. יפה מאוד. אז וזאת, וזה תורה, זאת זה מלכות. מה אתה אומר? וזאת הברכה. מה הפסוק הראשון של הפרשה? וזאת הברכה אשר בירך משה. אז וזאת, למה כתוב? לא כתוב זאת. אלא וזאת. אז יש לנו פה שני מרכיבים למילה. ו, וגם המילה זאת. וזו התורה, זאת זה המלכות.
מאיפה?
מה אתה אומר?
מאיפה יודעים את זה?
מאיפה יודעים שווה זה תורה?
כן.
למה אתה לא שואל מאיפה יודעים שזאת זה מלכות?
גם.
אה, זה שאלה. כן. כתוב, ונועדתי לך שם מבין שני הקירובים, והודעתי לך, ודיבר, אולי כדאי לראות את זה בספר שמות.
יש פה.
תודה רבה. אז בפרשת תרומה. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. נכון? אני חוזר על המילים. זה בפרק כ"ה של ספר שמות, פסוק כ"ב. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבית שני הקירובים, אשר על הארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. רש"י כותב שם, וו של ואת מיותרת. כאילו כתוב את כל אשר אצווה אותך. יש רק בעיה אחת. בספרי תורה שלנו אין וו כזאת. רש"י מפרש וו שלא קיימת. נכון? אין וו, נכון? רש"י כותב, הוו של ועת כאילו כתוב בלי וו. אבל באמת לא כתוב וו.
כאילו כתוב בלי.
כן, כלומר, רש"י אומר, כתוב וו, אבל תעשה כאילו שזה לא כתוב. מעניין מאוד. אז בכל כתבי היד שיש לנו של התורה, אין כתב יד אחד שבו כתובה הוו הזאת. בדקו. וזה גם מובא בחזקוני. אז יש כאלה שעשו שמיניות באוויר כדי להגיד שרש"י היה לו, הוא לא התכוון באמת להגיד שיש וו, אלא שכאילו שיש וו, בקיצור, פלפולים באלמה. אבל בוודאי שלרש"י הייתה גרסה אחרת בחומש משלנו. כלומר, ספר תורה של רש"י פסול עבורנו, אם נמצא את הספר תורה של רש"י אנחנו נפסול אותו, ורש"י יפסול את הספרי תורה שלנו. לא נעים, נכון? אבל, מה? אבל מעניין, הוו הזאת שרש"י גורס אותה, הוא אומר שהיא באמת לא צריכה להיות. אז יש אולי השגחה עליונה ששורה על הכתבי יד של בני ישראל, שגרמה שהוו הזאת נעלמה. כן, אבל זה אומר משהו. שבעצם, את כל אשר אצווה אותך את בני ישראל, זה וו. אז וו זה התורה. אתה איתי? רצה לדעת מפה, הוו זה התורה. נכון? עכשיו יודעים. כן? לכן המקובלים מסבירים שהאות וו, שבשם הוויה, היא מכוונת כנגד ספירת התפארת, שהיא התורה.
לא יותר פשוט להגיד, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל?
לא, כי אני טוען על הוו, על ו.
וזאת התורה?
מה? וזאת התורה. שוו זאת התורה. כאילו, וו זאת התורה. יש לי רק בעיה שזאת זה לא תורה. זאת זה המלכות. נכון? איך אני יודע? כי תחנה, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה זאת? כוח המלכות של דוד המלך. נכון? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כלומר, אהרון בא יחד עם זאת. מי זו זאת? המלכות. בסדר? ולכן אמרו המקובלים שהמילה זאת מכוונת כנגד ספירת המלכות. אז וזאת זה תורה ומלכות. הברכה אשר בירך משה. בסדר? מה שהיה להוכיח. מה?
כל מה שמופיע בתורה וזאת זה מדבר.
כל מקום שכתוב בתורה וזאת זה תורה ומלכות. לא דווקא. לא דווקא. צריך כל פעם לדייק בדברים. טוב, על כל פנים, אנחנו רואים שהבסיס של הברכה של משה זה הרצון לאחד את התורה עם המלכות, אם תרצו, לאחד בין האזינו לבין זאת הברכה, אולי אפילו לאחד בין משה לבין ישראל. אתם מבינים שתמיד המתח הזה קיים בנפש של משה. הרי הוא בא בשם התורה, וישראל באים בשם האבות. כן, הוא נותן תורה, וישראל אומרים, תשמע, התורה מעניין, אבל אנחנו רוצים את ארץ ישראל. כן, השאלה היא, ממה מורכבת הזהות היהודית. יש בספר הכוזרי, במאמר ראשון, פסקה י' א', דברים שאומר החבר למלך כוזר, כדי להסביר לו מהי היהדות. כן, אז קרא לאחד מחכמי היהודים, וישאלהו לאמונתו ולמעשהו. אמר לו החבר, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את אבותינו ממצרים, וקרא להם את הים, והוריד להם את המן, והעבירם את הירדן, והוריש להם את ארץ כנען, ואשר שלח את משה בתורתו. שימו לב לסדר של הדברים. האבות, הכל בינתיים זה סדר קרונולוגי, זה בסדר. האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם הוא לפני יצחק, יצחק ויעקב. אשר הוציאנו ממצרים, זה באמת קרה אחר כך. קרה לנו את הים, זה קרה אחר כך. הוריד לנו את המן, זה קרה אחר כך. העבירנו את הירדן, קרה אחר כך. הוריש לנו את ארץ כנען. ואשר שלח את משה בתורתו. אז כלומר, יש פה כוונה פדגוגית בדברי החבר. רוצה להסביר, קודם כל, אנחנו מדברים על הכלי. הכלי זה האומה, ואין אומה בלי ארץ. ולאומה עם הארץ ניתנה התורה. אבל אנחנו רואים שניתנה התורה לפני שנכנסו לארץ. אז זה פיקשוס היסטורי. זה לא היה צריך להיות כך. אבל קרה. בסדר?
למה
למה זה קרה? כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם, בירות המלחמה, אפשר מצרימה, ויסב אלוהים מטעם דרך המדבר ים סוף.
את לעשות
להשם? אפשר להגיד, כן. טוב, מתוך כך אנחנו מגיעים לברכות של בני ישראל. יחי ראובן ואל ימות. אגב, אני רוצה לציין, יש רשימות בתורה של שבטי ישראל. כן? בכמה מקומות בתורה נמנים השבטים?
הרבה.
מה? הרבה, כן, שזה? 16 מקומות. יש 16 מקומות בתורה שיש רשימה של השבטים. ופה זאת הפעם ה-16, נכון. אין אחרי זה. כלומר, זאת הפעם האחרונה בתורה שמונים את שבטי ישראל. יש 16 ביטויים בברכה שאחרי קריאת שמה, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב
ויפה.
16 ביטויים כנגד 16 הפעמים האלה. אם תעשו חשבון, אתם תראו שזה באמת מתאים. אז הפעם הזאת היא כנגד
יפה.
נכון? פעם ראשונה כנגד אמת, פעם 16 כנגד יפה. אז פה אנחנו נראה שהסידור של השבטים זה הסידור היפה, שבו יש גם איזו הקרנה אסתטית מתוך הסידור של השבטים. יחי ראובן ואל ימות, והיא מיטב מספר. למה ראובן בסכנת מוות שצריך להגיד שהוא יחיה ולא ימות?
בלבל
יצורי אביו. מה? בלבל יצורי אביו. כל אחד שמע עשה צרות, מה? ראובן הוא הראשון, נכון?
נכון.
הוא הבכור. ההתחלה היא תמיד מאחורה. הרי מראובן הכל מתחיל, אבל לא איתו הכל ממשיך. נכון? עם ראובן, אחר כך יש שמעון, לוי, יהודה. הם עושים דברים חשובים. אז צריך אם כן לחזק את הבכורה. את הבכור. יחי ראובן ועל ימות. והיא מיטב. מה זה מיטב?
המתים שלו.
מה?
המתים שלו.
המתים? לא כתוב מיטב. מיטב. יש שבעה מתחת למם. רבי אברהם בן עזרא אומר, מה ההבדל בין מתים למתים? מתים זה עם צרה, נכון? מתחת למם. זה שוכב. ומתים זה עם שבעה. זה עומד. אז המתים זה המתים. והמתים זה העומדים, דהיינו החיים. ועם מיטב נספר. מיטב הכוונה אנשיו. כן? כמו שאברהם, יעקב אבינו אמר, ואני מתי מספר. מה זה מתי מספר? אני מונה מעט אנשים. כן? אז והיא מיטב, אלה החיים דווקא, מספר, שיהיו מספר גדול. עכשיו, יש סכנה מיוחדת לראובן בכניסה לארץ. הרי הברכות האלה נאמרות קצת לפני הכניסה לארץ. כשראובן נכנס לארץ ישראל, מה הסכנה המיוחדת שלו?
מקבל פשניים.
ראובן מקבל פשניים?
אמור לקבל.
אבל הוא לא קיבל פשניים, אז זאת לא הבעיה, לא זו הסכנה. התיישב מעבר לירדן. ואז מה? הוא מנותק, אבל זה אומר שהוא בסכנה?
כן, עובדה הם גלו.
רבותיי היקרים, אני תמה עליכם, וכי אינכם זוכרים מה המחיר שהיו צריכים לשלם שבטי ראובן וגד כדי לקבל את הנחלה שלהם?
14 שנה להילחם ולהלחם את כל המשרד.
איפה להילחם? איפה? בתור חלוצי צבא. הם הראשונים לצאת בקרב, הם ראש החץ.
14 שנה.
אבל העניין הוא שהם ראש החץ. אז מי שנמצא בקו הראשון הוא בסכנה יותר גדולה. מובן?
זה
הכי מכובד. הכי מכובד, אבל זה הכי מסוכן, נכון? בקרב, מי שנמצא בקו הראשון, הוא בסכנה יותר גדולה. אז לכן אומר משה רבנו, יחי ראובן ואל ימות. בסדר? פשוט מאוד, זה צבאי. הוא עומד להיכנס לארץ, הוא בסכנת נפשות, לכן הוא מתפלל, יחי ראובן ואל ימות.
פשוט מאוד. אתה תקשה גם על השבט השני.
על השבט השני שהוא?
גד וחצי שבט מנשה.
על גד וחצי שבט מנשה, אמרת השבט השני, פתאום אתה מביא לי שבט וחצי.
לא, זה באותה נשימה.
לא, חצי שבט מנשה לא היה חלוצי צבא.
נדב אותה, בסדר.
לא, אבל לא היו חלוצי צבא. על גד אתה יכול לשאול.
כן, על גד.
על גד אתה יכול לשאול. זאת אומרת, לכאורה היה צריך להיות כתוב, יחיו ראובן וגד. נכון? כן, אלא שאצל ראובן יש סכנה יתרה. מה הסכנה היתרה? שהוא מנותק יותר מגד. הרי איפה גד יושב? בגלעד. הגלעד הוא צמוד לירדן. בעוד שראובן הוא לא צמוד לירדן, יש ים המלח שמבדיל בינו לבין השאר. והוא מוקף על ידי מואב ועמון. ויש פלגות ראובן. מה זה פלגות ראובן? ההתפשטות של המראה שלו אל המדבר. כן, בספר דברי הימים כתוב שהפלגות של ראובן הגיעו עד נהר פרת. אז זאת אומרת, זה אזור ממש מאוד מפורז ומפוזר. יש שם סכנות מיוחדות. לכן, משה מתפלל במיוחד על ראובן שיחיה. וזאת ליהודה. מה זה וזאת ליהודה? מה זה וזאת?
תורה ומלכות.
תורה ומלכות, יפה. ויהודה? יש גם תורה ויש גם מלכות, יש גם אלון בשם וזאת ליהודה, נכון? אלון של בית הכנסת שלי נקרא וזאת ליהודה, וגם אחר כך, אחרי שזה יצא, אז ראיתי שגם ישיבת הקיבוץ הדתי הוציאו אלון בשם וזאת ליהודה, וזה גניבה ספרותית, מעניין. אבל שנינו גנבנו מן הפסוק הזה, וזאת ליהודה. מה?
זה בסדר.
אז זה בסדר.
מה אם תקבלים איתך?
יש גם ספר של רב יהודה היה, שמובן וזאת ליהודה. וכו'. כן, טוב. וזאת ליהודה, יש אפילו עורך של האלון שלי, והוא אפילו יושב בכיתה הזאת. וזאת ליהודה, ויומה. שמה השם כל יהודה. ולעמו תביאנו. ידיו רב לו. והעזר מצריו תהי. שוב זה יציע למלחמה. שאלה קטנה. איפה שמעון נעלם?
אין סדר בכלל.
אין פה סדר בכלל, למה? ראובן הוא ראשון, מה הבעיה?
שמעון לוי יהודה, אפילו שמעון בא אחרי לוי. לוי אחרי יהודה.
שמעון בא אחרי לוי?
הוא לוי אמר, תומכת הולך.
ואתה אומר ששמעון בא אחריו?
דילג על שמעון.
אז אין שמעון. אין שמעון בכלל. מה? אין פה שמעון.
אבל למה יהודה בא עכשיו?
זה בדיוק מה שאני שואל.
כי אמרת שהרב אמר שזה יפה עכשיו.
נכון, בלי שמעון זה יפה. זה כוונה. זה יפה, אבל זה לא אמת. כן? שמעון מידת הדין הקשה. אז מה עושים כדי להמתיק את שמעון? לא מבטלים אותו לגמרי, אלא כוללים אותו ביהודה. הרי איפה הייתה נחלת שמעון? בדרום נחלת יהודה, כחלק מנחלת יהודה. כלומר, זה היה משותף. ואיפה הוא רמוז? וזאת ליהודה ויאמר שמה. שמה השם. מתי שמע השם מישהו? שמע השם את עוני, ויתן לי גם את זה, ותקרא את שמו שמעון. אז אם כן, מידתו של שמעון מוזכרת ביהודה, רק הוא בלוע בתוך נחלת יהודה. כששמעון כלול ביהודה, אז זה יפה. בסדר? הרי כתוב מפורש בספר שופטים, פרק א', ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בשם, לאמור, מי יעלה לנו בתחילה, בכנעני בתחילה, להילחם בו. ויאמר השם,
יהודה יעלה,
וילך איתו שמעון. כך כתוב, נכון? ויאמר השם, יהודה יעלה, וילך איתו שמעון. אם כן שמעון כלול ביהודה. עכשיו שימו לב, אם כן שהברכות של משה הן ברכות עם אקטואליות גדולה מאוד בשעה שהוא אמר אותן. זה לקראת הכניסה לארץ. אז הוא יודע איך כל אחד יסודר. וזאת ליהודה, ויאמר שמה השם כל יהודה.
הוא לא אמור להיפגע?
מי, שמעון?
כן.
האם הוא לא אמור להיפגע?
ראינו לאורך כל הדורות, יעקב מה שעשה עם יוסף באחים, תקלה. כל הדרך, יעקב שברך גם את אפרים ואת מנשה, עשה את זה בזוכמה שהשני לא ייפגע.
אתה זוכר כשיעקב אבינו שלח את השבטים ליוסף, הם חזרו, איך?
בלי שמעון.
כן? ויאסור אותו לעיניהם. כלומר, יש תמיד איזה בעיה איתו. יותר מזה, הרי מה קרה ממש כמה שבועות לפני הברכה של משה עם שבט שמעון?
בשיטים.
בשיטים, נכון? והיו המתים במגפה 24 א', נכון? אומרים שהערב רב ישב בתוך שמעון. בסדר? אז עכשיו התיקון שלו זה שהוא נבלע. כי אם הוא יובלט, הוא עלול עוד פעם לעשות שויות. נכון? אגב, איפה אנחנו מוצאים את שבט שמעון במהלך ההיסטוריה? חלקם נשארו בדרום, נכון? אפילו הלכו אל סלע אשר במדבר בימי המלך המציא. אבל דבר מעניין הוא שאנחנו מוצאים בימי בית שני אנשים משבט שמעון במרכז השומרון, באזור הנקרא נברכתה. שם אנחנו יודעים, על פי מגילת תענית, שהתיישבו חלק מבני שמעון. למרבה הפלא יש ספר יהודית המפורסם. מכיר את ספר יהודית? הוא ספר יהודית. אחד מהספרים החיצוניים שנכתב כנראה בתקופה קדומה מאוד, כנראה בתקופה הפרסית עדיין, מדבר על אישה בשם יהודית, בת בארי, משבט שמעון, שישבה בשומרון, והיא זו שחתכה את הראש של הצורר, שהגיע לכבוש את ארץ יהודה. נכון? סיפור מפורסם. באזור, בטוליה זה היה. אז רואים ששבט שמעון ישב בשומרון.
איפה זה המקום הזה שהרב פה?
בטוליה.
לא, המקום הקודם
ששימו
שמעון
ישבו שם. מה, איפה שמעון ישבו? זה כבר פסוקים מפורשים בתנ״ך.
לא, הרב מרשים.
בימי המציע מלך יהודה, שהם לקחו את סלע אשר במדבר. מה?
הרב אמר איזה שם של איזה מקום,
נברכתה.
כן.
ערי נברכתה. כן, כתוב מפורש במגילת תענית. כלומר ששבט שמעון התיישב בימי בית שני דווקא בשומרון. אז מה? בסדר גמור. הוא מלא תפקידים חשובים במשך ההיסטוריה.
אפשר להגיד, ואל עמות הביאנו, זה נאמר גם על שבט שמעון ש...
ואל עמות הביאנו נאמר על שבט שמעון. מה, אתה משאיר משהו ליהודה גם?
יש לו הרבה, מה?
מה? יש לו הרבה דברים, כן. אני רוצה להגיד מה זה כל יהודה. שמה השם? כל יהודה.
דווקא ראיתי שמשבט שמעון לא קם... נדמה לי לא שופטים, לא מלכים, לא זה.
אתה אומר שבט שמעון לא קם לא שופטים ולא מלכים.
אם אני קראתי את זה השבוע, את לא זוכר בדיוק באיזה...
אבל משפט. כן קמה יהודית, בת בארי, שחתכה את הראש של הולופרנס. כן?
פרס תנחומים.
פרס תנחומים יפה. הרי היא בערך מקבילה לתקופה של אסתר המלכה. ואתה רואה את ההבדל בין אסתר לבין יהודית, בין ההנהגה של חוץ לארץ להנהגה של ארץ ישראל. שבר חוץ לארץ... כדי להציל את ישראל, אז האישה הצדיקה הזאת נמסרה לגוי. ואילו בארץ ישראל היא חותכת את הראש של הגוי. יש את הבדל. כן. וזאת ליהודה ויאמר, שמה השם כל יהודה? אז אני עוד לא הבנתי מה זה כל... בהמשך לשאלת חכם יוסף. איך אתה יודע שזה הוא ששאל? הפעם לא אמרתי את שמו. האם הצער נובע... שהם לא מאוחדים, ואז הם צריכים להיות ביחד, תודה? כן, כלומר, לפעמים האחדות נעשית על ידי מלך. אפשר גם שהאחדות תעשה גם בלי מלך. כן. אם כך התכוונתי לברית על הארץ ולא למורשה, סליחה טעות שלי, אילו לא היה קורית ברית עם אבותינו על הארץ, האם הייתה לנו היום זכות מצד ההיסטוריה או הפוליטיקה? מה היה ההבדל בזכות במצב כזה? תראי, אפשר היה לנסות לטעון כל מיני טענות מהסוג הזה. כן, טענות היסטוריות, ביטחוניות וכו'. אבל אז אנחנו עומדים במעמד של חולשה מול האומות, שטוענים שגם להם יש זכות היסטוריות וכדומה. מה שאין כן, על פי ברית השם, אז זה בסדר, זה נצחי. שלום לכבוד הרב. אגב, זה מאוד מעניין שעל ארץ ישראל יש ויכוח... מסביב לשאלת הברית, כן? כלומר, זה לא סתם שאנשים רוצים את ארץ ישראל. וכי הפלסטינאים המעוניינים בארץ, זה בגלל שהם מרגישים קשר של מכורה, של מולדת. הרי כל אחד יודע שזה קשקוש בעלמא. אלא זה מצד מעלתה, האלוהית של ארץ ישראל, שכולם רוצים אותה. גם הצלבנים שבאו לכאן, הם סתם רצו את הארץ בגלל שלא היה להם איפה לשים את האבירים שלהם. היה להם איפה לשים את האבירים, זה לא הבעיה. אבל הם מרגישים את הקדושה של המקום. שלום לכבוד הרב. מה נוגעות הברכות שקיבלו השבטים אליי לחיי המעשה? איך זה אמור להשפיע עליי? תודה. אז א', זה לא אכפת לי מה זה משפיע עליי. אני רוצה להבין מה משה אמר, משה דיבר עם הציבור. אבל יחד עם זאת, ודאי שזה משפיע עליך. אם אתה ראובן, או אם אתה יהודה, או אם אתה לוי, אתה מבין את עצמך יותר טוב. לפי השייכות שלך השבטית. כן. אז מה זה כל יהודה? עוד לא הסברנו מה זה הקול של יהודה.
אנוכי ירדן ידיד את רואית הלכשן?
אבל יהודה מת מזמן, זה מדובר פה על שבט יהודה.
זה הצבא של האחריות הלאומית שלו.
אז אני ממליץ להסתכל ברשי, סך הכל רשי יש לו, הוא מנדב פה הרבה דברים. תפילת דוד ושלמה ועשה מפני הקושים, ויושפט מפני העמונים, וחזקיה מפני סנחריב. כלומר, הסוד של מלכי ישראל זה היכולת להתפלל. רואים שבכל מיני מצבים קשים, מלכי ישראל התפללו. אז זה הקול של יהודה. בסדר? ולעמות הביאנו, ידיו רב לו, והעזר מצריו תהיה. כן, טוב, זה תפילה על המלחמה. כן. שימו לב שכל הדברים האלה מתייחסים למאורעות של תקופת ההתיישבות מיד אחרי משה. כן.
כמו את הסוד של מלכי ישראל, הכוונה שישראל מחוברת, שהייתה את ההתפלגות
של... מלכי יהודה, הכוונה, מלכי יהודה. מלכי יהודה הם יודעים להתפלל בכוח הזה של התפילה. יש להם יכולת מיוחדת, כן.
יש קשר בין הברכות שיעקב ברך את הבנים שלו לפני שהוא נפטר לברכות האלה?
האם יש קשר בין הברכות של יעקב לבניו לבין הברכות האלה? בוודאי. הברכות האלה הם ההמשך של ברכות יעקב. הרי כתוב, זאת אשר בירך אותם אביהם, וזאת הברכה אשר בירך משה. והוא ממשיך. כן. שלום. טוב, זה כבר ראינו. טוב, אז בזאת הגענו לברכות ראובן ויהודה, ובכלל זה גם ברכת שמעון. שימו לב שפה אנחנו בחלק הדרומי של ארץ ישראל, ולאט לאט עולים צפונה. מה המשמעות של זה? ככל שיותר דרומיים יותר שייכים אל המלכות, ככל שיותר צפוניים יותר שייכים אל האינדיבידואל. ואנחנו נראה את זה במשך הברכות, מה המשמעות של זה. כל טוב.